הנושא שאנחנו עסקנו, כמה משמרות אהבה הלילה. האם יש שלוש משמרות אהבה הלילה, או ארבע משמרות אהבה הלילה? ראינו שיש כאן שתי דעות. דעה אחת אומרת שלוש משמרות, דעה אחת אומרת ארבע. הרב זצ"ל כאן מאוד מעמיק בסוגיה הזאת, הוא אומר, מדובר כאן על מעשה המרכבה, והכוונה היא, אומר, שיש לנו ארבעה פנים במעשה המרכבה, פני שור, פני אריה, פני נשר ופני אדם, וכל אחד מהפנים האלה מלמד אותנו מהי הדרך להגיע לשלמות, כן? כל הדברים ביחד מביא את האדם לשלמות. הדבר האחד אמרנו, פני שור זה כנגד קיום המצוות, פני אריה זה כנגד תיקון המידות, פני נשר זה כנגד לימוד תורה, ופני אדם זה כנגד תיקון. אם אתה עושה את שלושת הדברים האלה, מקיים מצוות, מתקן מידות, לומד תורה, אם אתה זוכה, אתה זוכה גם לפני אדם. פני אדם זה דעת אלוקים, כן? זה קרבת אלוקים, הערת אלוקים וכו'. אז זה ארבעת הפנים האלה. המחלוקת, אם יש שלוש משמרות אהבה הלילה או ארבע משמרות הלילה, למדנו בפעם שעברה, שלפעמים פני אדם עם כל אחד מהחיות האלה. דהיינו, יכול להיות אדם שהוא, יש לו דעת אלוקים בקיום מצוות, דעת אלוקים בתיקון המידות, דעת אלוקים בלימוד תורה. זאת אומרת, אדם כזה, פני האדם איתו עם כל אחד מהחיות. זה מה שנקרא, בכל דרכיך דהיו. הוא מחובר לכל דבר ודבר. זה יחידי סגולה, זה לא כל אחד. יש בו דבקות אלוקית כזאת, שבכל דבר שהוא עושה, דעת אלוקים משתקפת דרך המצוות, דרך התיקון המידות, דרך הלימוד תורה וכו'. אבל רוב בני האדם, הם דלחות. מצוות, מידות, תורה, ואולי לפעמים דעת אלוקים, אמר. זה לא מחובר לשלושת הדברים האחרים. זה התמצית שלמדנו פעם שעברה. כן, יש לנו שתי מדרגות בעבודת האלוקים. המדרגה האחת, מדרגה של צדיקים. צדיקים דבקים באלוקים, אצלהם הדבקות היא טוטלית. בכל דבר הם דבקים באלוקים. ומדרגה שנייה של עמך ישראל, שהם עובדים את אלוקים בדברים שציינו אותם, כן, מצוות, מידות, לימוד תורה, אבל הדבקות שלהם לא כל כך איי איי איי. מדי פעם זוכים לדעת אלוקים, נאמר משהו כזה. עד לכאן למדנו פעם שעברה. הרב מסכם את כל הסוגיה הזאת בהמשך. בואו נראה את הדברים בתוכו. תפתחו בדף חמש, סליחה, לא חמש, בדף שלוש למטה. אחרי ידענו כל אלה בחסד עליון יתברך, מה שעכשיו תמצאתי את כל הדברים שלמדנו, נתבהר לנו שמחלוקת זו עם שלוש משמרות אהבה הלילה או ארבע משמרות, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. נכון, יש מחלוקת לגבי עם שלוש משמרות וארבע, אבל אומר, זה לא עומד בסתירה אחד לשני. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זאת אומרת, יש טעם למה שלוש, יש טעם למה ארבע, ובוא נראה למי זה נוגע כל אחד. וכל אחת מהדעות יש לה מקום במציאות. שהמערכות המכוונות אל מקום עליון שפעולות אנשי המעלה מגיעות שמה, דהיינו, אותם אנשים שדבקים באלוקים, אנשי המעלה, אנשים מיוחדים שאצלהם פני אדם נמצא בכל דבר ודבר, המערכות האלה, הוא אומר, אינן נחלקות כי אם לשלוש משמרות. מדוע? כי פני אדם, אמרנו, עם כל אחד מהחיות האלה, עם השור ועם האריה ועם הנשר, והם כולם דבקות באלוקים. יש כאלה אנשים מיוחדים, צדיקים מיוחדים, חסידים מיוחדים, שהם, יש להם שלוש משמרות אהבה הלילה. והמקבלות מסדרי עבודת הציבור בכללו, אנשים רגילים, אנשים פשוטים, נחלקות לארבע משמרות. כמו שאמרנו, כן, יש להבדיל בין בני האדם, מדרגות מדרגות. כל אדם יש לו מקצוע. יש אנשים שהם בחרו להם, איך אומרים, להידבק בקדוש, אנשים קדושים, אנשים בעלי רוח הקודש, אנשים בעלי השגה מאוד גבוהה. יש כאלה בודדים, כמו שאומרים, למד וב צדיקים, אנשים מיוחדים. דרך אגב, כדאי לזכור את הדבר הזה, תמיד. הקדוש ברוך הוא ברא את כל בני האדם, נכון, אבל כמו שהוא ברא את כל בני האדם, הוא ברא אותם בצורה מדורגת. יש עם ישראל, יש אומות העולם, בתוך עם ישראל יש ישראלים, לוויים, כהנים, אבל לא רק מבחינת החלוקה הזאת שכל אחד יש לו את זה, גם בתוך עם ישראל נאמר, יש אנשים שהם יותר דבקים באלוקים, ויש אנשים שפחות דבקים באלוקים. יש אנשים שהם כל כולם קודש, כל כולם דבקות, כל כולם רוח הקודש נאמר, יש כאלה אנשים. בדרך כלל הם נסתרים, למה זה צדיקים אומרים אנשים מסתרים, לא רואים אותם, מתחבאים נאמר. מלי שהרב קוק כתב, או הרב ציודה, באיזה מקום משהו. יש כאלה גדולי גדולי ישראל, שהם בעצם צדיקים נסתרים. מה שאתה רואה זה קצה הקרחון. מה שהם באמת, זה דבר נסתר, דבר עמוק ביותר. יש גם ביטוי כזה. אז יש אנשים מיוחדים שכל כולם עבודת אלוקים. כל העניין שלהם זה עבודת אלוקים. אבל הם לא, מעט, לא רבים, הם מעטים. אומרים שבכל יום ויום, בכל דור ודור, תמיד היה ותמיד הווה ותמיד יהיה בעם ישראל הגרעין הזה של אותם אנשי עלייה קוראים להם. אנשי עלייה, צדיקים שהם מחיים, מחזקים, מרוממים, מעלים את עם ישראל ואת העולם כולו. ככה הגמרא, מסכת סוכה נדמה לי, אומר את הדבר. על רבי שמעון בר יוחאי כתוב הדבר. כתוב באלה בעלי אספקלריה המהירה, יש ביטוי כזה, אספקלריה המהירה, בעלי השגה מיוחדת במינה, כן? אז הגמרא במסכת סוכה אומרת כך, אני מצטט את הסוגיה. אמר חזקיה, אמר רבי ירמיה משום רשב"י בדף מ"ה עמוד ב', יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה, וילמלא אליעזר בני אמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו, וילמלא יותם בן עוזיהו עמנו, היה מלך צדיק, יותם בן עוזיהו, מיום שנברא העולם ועד סופו, עד אחרית הימים. וואי, יש מה שנקרא מידת הדין בעולם. מידת הדין זה, איך אומרים, זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? טוב או לא טוב? מי אמר טוב? יפה מאוד, אתה נראה צדיק גדול. כן, בעצם העובדה שהיא קיימת, צריך את מידת הדין. נכון, זה נכון. כן, אבל מידת הדין היא פוגעת באנשים. לפעמים, אם זה ברמה הכללית, מלחמות, בצורת, צרות, בעיות, דברים כאלה. עכשיו, מידת הדין באה לתקן משהו, נכון? היא באה לתקן, אתה צודק. כמו האדם הראשון, הוא לא היה בסדר, גירשו אותו מגן עדן, והיה מידת הדין בשביל לתקן את הדבר. אבל רשב"י אומר, תראו, אני אדם כזה שאני יכול לחסוך את מידת הדין. שאנשים הגיעו לאותה מטרה להיות אנשים טובים בלי סתירות לחי. בלי מידת הדין. בלי בעיות, בלי סיבוכים. כיצד? שאלו אותי כיצד, שאלו. בוא נראה מה רשי אומר. איך רשבי, הוא אומר, אני יכול לפתור את כל העולם שלא תהיה מידת הדין, רק תהיה מידת החסד. איך נאמר עליו? בימיו לא נראתה קשת בענן. מתי נראתה הקשת בענן? שהיה מבול. ורצו לתת קצת ביטחון לאנשים שלא יחזור המבול עוד פעם, אז באה הקשת בענן, והקשת הזאת באה לתת לה את מידת הביטחון. חבר'ה, לא יהיה יותר מבול. אבל בימי רשבי כתוב, לא היה צריך קשת בענן. למה לא היה צריך קשת בענן? לא היה ספק לגבי קיומו של העולם. היה כל כך טוב. היה כל... לא, בכלל לא היה אבא אמינה שהעולם יחרב, נאמר כך. וכל זה בזכותו של רשבי. מדוע? אומר רשי במקום, מה העניין של רשבי? איך הוא, כן? לפתור בזכותי. אני סובל כל אבונותיהם ופותרן מן הדין. למה המשל דומה? להורים שיש להם ילד חולה והם אוהבים אותו מאוד. מה ההורים אומרים? אנחנו מוכנים לסבול, רק שהוא לא יסבול. יכול לקרוא דבר כזה? אנחנו מוכנים לקבל את מידת הדין, רק שלילד שלנו לא יהיה מידת הדין. הבייבי של רבי שמעון בן יוחאי זה עם ישראל. אז רשבי אומר, אני מוכן לסבול בשביל כולם. מה אתה אומר? בדרך כלל אדם לא מוכן לסבול. אבל אם הוא מדרגה כזאת כללית, אידיאליסט כזה גדול, היה רשבי, אומר, אני מוכן לסבול שסבל כזה, שלאף יהודי לא יהיה סבל, לקחת כל הסבל שהיה מגיע לו, לקבל עליי. ואם זה, הוא אומר, זה, אני, אבל אם זה הבן שלי שמצטרף, או יותם, המלך יותם שמצטרף לדבר הזה, מראשית ההיסטוריה ועד אחרית ההיסטוריה, אין מידת הדין, עד כדי כך, זה רשבי. ורשבי אומר על עצמו, בגלל שהוא היה אדם כזה אידיאליסט, כזה טוב, כזה רוצה לעשות טוב לאחרים, אומר לגבי בני העלייה, אומרת הגמרא, אמר חזקיה, אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני העלייה, ואין מועטים, בעולם מועטים, בני עלייה, מה זה בני עלייה? עלייה כתוב עין, למד, יוד, יוד, קי. לא כתוב עלייה א', עין, למד, יוד, קי, אלא יוד, יוד, קי. יוד, קי, אמרנו, זה התחלת שם השם. אז ראיתי בני עלייה, זאת אומרת, אנשים שחיים ברמה, בדבקות כזאת, בהערה כזאת, והם מועטים בעולם. אין הרבה כאלה שחיים את היוד קי, נאמר, את המדרגה היותר גבוהה של גילוי שם השם. ראיתי בני עלייה והם מועטים. אם אלף הן, אני ובני מהן. אם מהם, אני ובני מהן. אם שניים הן, אני ובני הן. אפילו הם שניים, שני האנשים האלה. רבי חשבי ורבי אליעזר, הם בני העלייה, הם היחידים בעולם בני העלייה. למה זה בני העלייה? זאת אומרת, יש אנשים שבאמת יש להם איכות מיוחדת, בעלי השפעה על כל העולם כולו, כמו רשבי ואחרים, כמו משה רבינו, כמו הנביאים ואחרים. על זה מדבר כאן הרב. הוא אומר, זה שאומר ששלוש משמרות על הלאה מתחלק, הכוונה היא שהם בני העלייה. הבני העלייה האלה, הם מזכים את הרבים. הם מעטים מאוד, אבל הם מזכים את הרבים. אבל רוב העם הם מבחינת ארבע משמרות. זאת אומרת, אין להם את אותה דבקות, אותה הערה, אותה השגה, אותה הספקלריה מהירה של רבי שמעון בר יוחאי. ולכל אחד יש תפקיד. יש לבודדים האלה יש תפקיד בעולם, וגם לרבים יש תפקיד בעולם. על זה מדבר כאן הרב. בואו נראה את זה בתוך. אז אמרנו, כל אחת מהדעות יש לה מקום במציאות. שהמערכות המכוונות אל מקום עליון שפעולות אנשי המעלה, כמו רשבי ואחרים, מגיעות שמה, אינן נחלקות כי אם לשלוש משמרות. מדוע? כי פני אדם עם כל דבר. בכל דרכיך דאהו. למדרגה של דביקות גדולה מאוד. והמקבלות מסדרי עבודת הציבור בכללו נחלקות לארבע משמרות. שם יש רק ארבע משמרות. אז זה לא עומד בסתירה. תלוי מי אתה. אם אתה מבחינת בני עלייה, אז הלילה היא מתחלק לשלוש משמרות, וזה משפיע על המלאכים בעולם, למעלה. ואם אתה אדם פשוט, אז ארבע משמרות. ויש לומר שתלויה המחלוקת על עיקר השלמות בהנהגה, אם יימשך אחרי הכלל מפני רובו, ואין אל כביר ולא ימאס, או אחרי העבודה המהודרת של יחידי סגולה המלאים כבוד השם, כעניין המחלוקת העתיקה ללכת אחרי רוב איכות או כמות. אני אתן לכם דוגמה בהיסטוריה. יש תנועה שנקראת תנועת החסידות. מי יצר את תנועת החסידות? הבעל שם טוב. ומול התנועה הזאת יש תנועה שקוראים לה המתנגדים. מי עמד בראש המתנגדים? הגאון מווילנה. מה ההבדל בין המתנגדים לחסידים, נאמר כך? מצד האמת, באמונה, אין הבדל. זה פעם אמר לי הרב הנזיר, זכר צדיק לברכה, ובאתי אליו, בדיוק הוא הוציא את הספר כל הנבואה. ספר כל הנבואה זה ספר שמלקט רעיונות בנושאים שונים, בנושא אמונה, פילוסופיה, קבלה וכל מיני דברים כאלה. ספר מיוחד במינו. ואז הספר הזה עוד לא יצא לאור, אבל הוא כבר היה בדפוס. הוא שאל אותי, הרב הנזיר, תגיד, מאיפה אימא שלך? אמרתי לו, מפולניה. איזה משפחה? חסידית? חסידית. מאיפה אבא שלך? מאיפה? מליטה. משפחה שמתנגדים? מתנגדים. אמרתי, כן, משפחה שמתנגדים. בליטה היו שם מתנגדים. כן. אז הוא אמר לי, בוא אני אראה לך דבר מעניין. שהמתנגדים והחסידים הם חושבים אותו דבר, הפרינציפ אותו דבר. ואז הוא פתח לי את הספר והראה לי. הספר של החסידות הידוע, מפורסם יותר, קוראים לו טניה של החבד. זה טניה של חבד, מי שמכיר. הספר של הדאמונה של המתנגדים זה נפש החיים של רב חיים מוולוז'ין, שהיה תלמידו הנאמן של הגאון מווילנה. עכשיו הוא מראה לי, כתוב, זה מודפס שם, דף מול דף, מה אומר רב חיים מוולוז'ין לגבי יסוד האמונה. מה יסוד האמונה, מי יודע? לפי הקבלה, כמובן, שם כתוב. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מלא כל עולם, סובב כל עולם, ולית אתר פנוי מיני. מלא כל עולם, מלא כל הארץ כבודו, הוא סובב כל עולם מעל הכל, ואין מקום פנוי ממנו, מרצון של אלוקים, בכל מקום הוא נמצא. יסוד, שהוא פותח תניה, מה כתוב בתניה? מילה במילה אותו דבר. הוא מעין הבדל ביניך.
חששו. הגרא חשש, שמה תהיה פה דת חדשה.
כן, אבל אני אומר...
שהוכח שהם בכיוון הנכון,
לא, מה אני אומר את הדבר הזה? אבל בכל זאת היה הבדל ביניהם. החסידות הייתה עממית. מה זאת אומרת עממית? הם, התפיסה שלהם הייתה להעמיד תלמיד, אנחנו אומרים, החסידות התפשטה באירופה, ואחרי הבעל שם טוב, מיליוני יהודים נהפכו לחסידים. למה? כי החסידות עם המתיקות המיוחדת שלה, היא ממש עוררה את האנשים וקרבה אותם וחזקה אותם. לעומת זה, המתנגדים היו יותר אריסטוקרטים, נאמר. כל ישיבה היה מה שנקרא האילוי. האילוי, האילוי. זה כאילו כל הישיבה קיימת בשביל אילוי, בשביל איזה מישהו מיוחד ממינו, כן. אז זה איכות. אצל המתנגדים היה עניין האיכות. ואצל החסידים, שלך, בעל שם טוב, תלמידים שלו, לעיירות, למקומות נידחים, תתחפשו לרבנים, תלמידי חכמים, לאנשים פשוטים, לעגלונים, לסנדלרים וזה, ותשפיעו ככה בצורה כזאת אל ההמונים. אז יש שתי שיטות, השיטה אחת מעמידה את הצד האיכותי כדבר יותר חשוב, ובמרכז העניין, והשני אומרת, לא, צריך, איך אומרים, עממי, כמות, זה כמות, לפתוח את השורות. על זה מדבר כאן הרב זצ"ל. בוא נראה את זה בתוכו. איך זה בא לידי ביטוי? כן.
קשור לסיני
לעוקר הרים? סיני עוקר הרים. סיני זה, לא, זה לגבי איכות של תמרים. כן. עוקר הרים זה משהו כן, כמו בית שמאי ובית הלל. עוקר הרים זה אדם חריף מאוד, מעמיק מאוד. סיני הוא, מבחינת הוא יודע את ההלכות, הוא בקיא בכל דבר, זה עניין כמותי, וזה צולל לעומק, זה ברוחב, נאמר. כמו גם הלל. הלל הוא היה רוחבי, עממי. שמע, עקוב הדין את ההר, כן? אותו דבר. טוב, אני אגיד זה בהמשך, כן.
עדיין כבוד הרב לא הבנתי את העניין של הארבע משמרות ושלושה משמרות.
אתה היית בשורים הקודמים. אני שוב פעם, אני בתמצית אומרת, חזרנו לזה כל כך הרבה פעמים.
לא הבנתי בדיוק למה כביכול הראשים הגדולים
הם
שלוש משמרות.
אני הסברתי, כן. יש אדם שעבודת האלוקים שלו היא בכל דבר. בכל דבר. אני סליחה שאני אקצין קצת, אני אתן את זה בצורה מחודדת. יש הרבה אנשים דתיים שבשבילהם הדת זה בסטופר. זאת אומרת, הופ, מתפללים מנחה, עכשיו אני דתי. בסדר. גומר את המנחה, מה הוא? בעולם לגמרי אחר. יכול לקרוא דבר כזה? אה? אתה לא מכיר דתיים. יש אדם אומר, בשבילי, אני מתפלל, יש אלוקי. אחרי התפילה, אני בעולם החומר, בעולם זה, בעולם לא מדרם. הוא דתי, הוא בסדר, הוא מתפלל, הוא קיים מצווה, שומר שבת, זה. אבל הוא מחלק את העולם. יש חלוקת העולם לכל וקודש. יש כאלה אנשים. אנחנו בעצם כאלה. אנחנו באים, לומדים תורה בקודש. הולכים לאכול פלאפל, נוח. עושים כבר בעולם אחר לגמרי. חלוקה. זה עמך ישראל. עמך ישראל הוא עובד את אלוקים, אבל הוא לא בדבקות כזאת, אלא הוא מחלק את העולמו. כן, עולם של קודש, כמו מצוות, מידות, תורה וכו', אבל הוא לא בדבקות. יש לו אנשים כאלה, לפעמים יש להם, מתוך כושר, הם עושים את זה, מגיעים לאיזושהי מעלה, לאיזו מדרגה של איזה... דבקות, משהו מתוך השלושת הדברים האלה. זה העממים. אבל יש אנשים שאצלהם, וכל מה שהם עושים זה דבקות באלוקים. במצוות, בתיקון המידות, בלימוד תורה, הולכים לישון זה גם עבודת אלוקים אצלהם. מה שאמרנו, בכל דרכך הדיה. הדיה, מכיוון שפרצוף אדם, זה מבטא את המדרגה היותר גבוהה. אז הוא אומר, אנשים הדבקים האלה, פרצוף אדם אצלהם בכל דבר. אז אין להם בעצם ארבע חיות כאילו. יש להם רק שלוש, כי פרצוף אדם, גם עם השור, גם עם הרי, גם עם הנשר, עם כל דבר, אתה מבין? אז זה ככה הרב אומר, אומר את זה כאן, תראו בהערה, בחסד עליון התברך, התברר לי הדבר הזה. הוא מקיש את כל הדבר הזה על שני סוגי אנשים. יש אנשים, או שתי שיטות, שמשלימות אחת השנייה. השיטה לייצר, או שיהיו בעם ישראל אנשים איכותיים מאוד, דבקים באלוקים, אנשי עלייה, אנשי מעלה הוא קורא להם, כן? אבל יש גם עמך ישראל, אנשים פשוטים. והוא אומר, צריך גם את אלה וגם את אלה. והמחלוקת הזאת, עם שלוש משמרות אבל אלה, וארבע מאות אבל הוא מרמז על שתי הגישות. זה לא סותר אחד השני, זה גם את האיכותיים וגם את הכמותיים. בואו נראה את זה בתוכו. יש לומר שתלויה מחלוקת על עיקר השלמות בהנהגה. אם ימשך אחרי הכלל מפני רובו, מה יותר משפיע? האם הכלל, מצבו הכללי של האומה, זה משפיע, זה הדבר... המשפיע יותר על ההנהגה בעולם, ואין כל כביר ולא ימאס, כביר מבחינת כמות, וזה הדבר המשפיע יותר. או אחרי העבודה המהודרת של יחידי סגולה מלאים כבוד השם כמו רשב"י, שהוא אומר אני יכול לחסוך את מידת הדין מכולם. הוא אדם פרטי. אבל האדם הפרטי הזה, למרות שהוא פרטי, הוא יכול לגרום טובה לכולם. כמו הכהן הגדול, שהוא נכנס לקודש הקודשים, הוא אדם אחד, אבל האדם האחד הזה, הוא מזכה את כולם, מחפר על כולם. עכשיו, מה עדיף על מה? כמו שאמרנו, חסידים מתנגדים. האם עדיף שיהיה מיליוני חסידים, אבל לא ברמה כל כך גדולה, או כמה אילויים גדולים, צדיקים, כמו הגאון מווילנה, רב חיים מוולוז'ין, הרב קוק, החפץ חיים, הם היו תוצר השיטה השנייה. נתן דוגמה. מה השורה התחתונה? צריך גם את זה וגם את זה. כי עניין המחלוקת העתיקה ללכת רוב או איכות או כמות. כי עניין בית שמי הוא בית הלל, הזכרנו מקודם. מה בית שמי? הוא מדבר כאן, הוא עיקוב הדין תאר, העיקר האיכות. כמו אותו גר שהוא בא להתגייר, מה נותנים, מה אומר בית שמי? דוחף אותו באמת הבניין. מה, אתה רוצה ללמוד כל התורה ברגל אחד? מה זה כאן? ובית הלל אומר, טוב, בסדר, בוא למכון מאיר, נתחיל ללמוד, לא נורא. דרך אגב, גם היום, יש ישיבות סלקטיביות, יש ישיבות עממיות יותר. יש ישיבות שאתה בא לשם, עד שאתה לא מוכר את עצמך כתלמיד חכם ממש, אין לך דריסת רגל שם. יש ישיבות, אתה בא, כל הבא, ברוך הבא. זה מובן הרעיון. בבית הלל רובה בכמות, הולך לפי שיטת הכמות. בית שמי מחד את זה את פייק הנודע, מחודדים יותר, כן? כמו שאמרנו. יש לומר שמידת הדין נותנת שיהיה עיקר רוב האיכות. אומר, מצד הדין צריכים להיות אנשים מאוד איכותיים. מאוד איכותיים, למה? כי האיכותיים משפיעים על כל העם. זה מעיקר הדין. שהרי הם ניזונים בזרוע וראויים לכל גדולה. אותם הבודדים, היחידים, הניזונים מזרוע, והם עצמם עניים, כמו חנינה בן דוסה, שהוא היה ניזון בקו של חרובים משבת לשבת, וכל העולם כולו ניזון בגללו. מזין אותו, מחיה אותו, מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית. הוא עצמו היה עני שבעניים. סליחה. הוא היה עני שבעניים, אבל כולם, הוא זיכה את כולם. אז הרב אומר, לכתחילה, היה עדיף שיהיו אנשי איכות שהם יזכו את הרבים. אך מידת החסד, שהיא מידתו של הלל הזקן, הנותנת ליתן כבוד ועוז לכוח הרבים, כדי שיהיו מקבלי חסד עליון יתברך שמו רבים. למה רק מעטים יהיו בעלי מדרגה כזאת של דבקות? למה כל עם ישראל לא יהיה כמוהם? בעד מי אתם? נושא הצבעה כאן. מי בעד בית הלל שכולם יהיו במעלה גדולה? הרים את היד. אני שואל אתך, מי בעד? אז אתם תירשמו במשרד בית הלל. יש ישיבה לבית הלל. מי בעד זה שאיך אומרים להתרכז בנבחרת, לקחת את הגאונים ואת הצדיקים וכל הדברים האלה ולטפח אותם? מי בעד זה? שנינו, רק שני, אנחנו מיעוט. למה צריך גם את אלה וגם את אלה? כי אם אני אף אחד לא מצביע, זה אתם חושבים שלא צריך אותה. צריך להצביע גם כן, זה מישהו אמר לי שבוע שעבר, הוא אמר לי שיש בכל ישיבה, ישיבה קטנה, שניים שלושה גאונים. אולי, הוא אומר, רעיון, אולי ניקח מכל הישיבות הקטנות האלה את הגאונים, את כל המיוחדים האלה, ונעשה כיתה מיוחדת של גאונים, של גדולים. חבל לבזבז אותם על הלמך. והוא התכוון ברצינות. הוא אמר, אולי יש לך איזה תורם גדול, מישהו שמקים משהו כזה.
מבודד אותם.
למה? הוא הולך לפי שיטת בית שמאי, כן, כן. יחינמי, להוציא אותם מהציבור הזה, גם היום דרך אגב, יש בכל כיתה, בדרך כלל לא כולם שווים כל התלמידים, אבל בחלק מהכיתות יש גאונים ממש, והם סובלים לפעמים בין הילדים, כן. מה סובלים? משעמם להם, משעמם להם. אז מה עושים? אז היום יש הקבצות, יש כל מיני שיטות, איך לקחת את ה... טובים האלה, ולסדר להם איזה נבחרת, איזה משהו, משהו מיוחד. צריך גם את זה, וגם את זה צריך גם. אבל בכל זאת יש כאן שתי שיטות. ארבע משמרות זה כנראה עמך ישראל, בית הלל, להרביץ תורה ברבים. כן? כולם יהיו, מלא ארץ דעה את השם, כמים לים מחשים, רוחבי, הכל רוחבי. חבד. חבד, קרבים כל הזמן. אבל יש גם גישה של לגדל תלמידי חכמים, אנשים בעלי איכות, שהם יקרינו מאיכותם, יקרינו על כלל ישראל. אני זוכר, אני מספר קצת היסטוריה של לגבי מכון מאיר. מכון מאיר הוא כאן לפני 38 שנה. והרעיון של מכון היה, מכון מאיר היה, כמו היום, לקרב רחוקים ולחזק. מי צריך לחזק אותו? וזה כבר רוחבי. זה לא לקחת, אלא לנסות פעולה של הרבצת תורה עממית יותר. כן. משהו רחב. ואחד האכזבות שהיו לי בעניין, אני הייתי בטוח, שלמשימה כזאת קדושה, להרביץ תורה, ללכת מקצה הארץ לקצה הארץ, ללמד תורה וכל זה, כולם ירתמו כאיש אחד בלב אחד. ופתאום אני בא לישיבה, אני אומר, חבר'ה, אולי תבואו קצת ללמוד עם חבר'ה, חברו אותם. אז לא עבדתי, אני עכשיו לומד תורה. אז לא עבדתי. כל אחד מתכנס לו בתוך עצמו. לקח לי קצת זמן עד שבחרה הייתה לי אכזבה. אני הבנתי, הם באים לכאן, הם רוצים להתחזק, להתגדל בתורה. הם לא במצב כזה שיכולים לתת. אז הם אומרים, זה אנחנו, אחרי הסתובבה זה מדיניות. כל ישיבה, כמעט כל ישיבה נאמר, מתרכזת בתוך עצמה, ומגדלת את תלמידי החכמים שלה וכל הדברים האלה. היום אני מבין, זה לא עומד בסתירה הדבר. רק מה, אני אומר, אותם תלמידים, הוא מסביר להם, חבר'ה, כתוב, אם אין אני לי, מי לי? אבל כשאני לעצמי, מה אני? אתם תתמלאו, מלאים זיו, מפיקים נוגע. אחר כך תלכו ללמד תורה את עם ישראל. עם ישראל צריך גם את מה שאתם מקבלים. אבל כאן הוא מציג את הדבר הזה בצורה מחודדת מאוד. הוא אומר, יש בני עלייה, יש אנשים מיוחדים, יש אנשים שהם פני אדם בכל דבר. רוח, יש להם מה שאמרנו, בכל דרכך הדאהו, וזה בודדים. אבל רוב העם הם ארבע משמרות, זאת אומרת, לא מדרגה כזו. והאיכותיים מזכים בסוף את הרבים. ויש לומר שזה רמוז במקרא של קהלת, ברבות הטובה רבו אוכליה, זה כנגד הכמות, להפיץ תורה ולהרבות תורה בישראל. ומה הכישרון לבעליו, אנשים מיוחדים, כי אם ראות עיניו, ראות עיניו זה השגה רוחנית. מצד אחד לרבות טובה, להרבות תורה בישראל. מצד שני, אותם בעלי הכישרון, ראות עיניו, זאת אומרת, הם משיגים דברים שאחרים לא יכולים להשיג. והיינו, כי עיקר גורמי הטובה או בעליה הם הצדיקים הגמורים, שהם במעלה גבוהה מאוד, שהם מזכים את כלל העם. זה נכון, צריך ליצור כאן, איך אומרים, נבחרת של תלמידי חכמים, ענקיים, גדולים, אוהבי ישראל, גדולי תורה, שהם יזכו את הרבים. מכל מקום, עיקר חסד השם יתברך, ניכר יותר במה שמשפיע לרבים המוכנים לפי ערכם. וזה לא עומד כסתירה הדבר הזה. וככה צריך לעשות. אף על פי שאינם מוכנים במעלה גבוהה כל כך ההמונים, אבל אלה המוכנים, אלה האיכותיים, אלה הגדולים, אלה הדבקים, הם מזכים את אלה שאין להם את היכולת, ההשגה וההבנה וכו'. אם אפשר להצא קצת לאקטואליה, נאמר, של עכשיו, יש עכשיו ויכוח לגבי חוק טל, שביטלו אותו, ועכשיו צריך לצורג חוק משהו אחר. חלופה לדבר, כולם מבינים את הדבר הזה. שאי אפשר בכוח לגייס, לפתוח כאן, לגייס כל כך הרבה תלמידי ישיבה וכל זה. צריך למצוא איזושהי נוסחה שהיא תתאים לכולם, שיוכלו לחיות בלב שלום. מצד אחד, ודאי וודאי שכל תלמיד חכם צריך לתרום לעם ישראל. של מה הוא תלמיד חכם? שיתרום לעם ישראל. אז אם ניקח, נאמר, את כל לומדי התורה, או את רובם, אני לא אומר כולם, רובם נניח, כי אותם נבחרת איכותי, אז בוודאי יש להם תפקיד חשוב מאוד. כן? הרי כמה יהודים יש בעולם? נניח 13 מיליון, 14 מיליון. אם נוריד את המתבוללים, יש פחות מזה, נאמר. עכשיו, כמה מהם לומדי תורה? כמה הם לומדי תורה? כמה עשרות אלפים, כמה רבבות, נניח, כמה רבבות לומדי תורה. כמה רבבות האלה צריכים לזכות את מי? את המיליונים. אז יש להם צד איכותי. הם צריכים להתרכז באמת בלימוד תורה, בלימוד תורה שלהם, בין שהם מודעים לזה, בין שהם לא מודעים לזה, מכיוון שעם ישראל הוא עם אחד, אז כל מי שלומד תורה מזכה את הכלל. ודאי שציבור של לומדי תורה מזכה את הכלל. כן. אז יש כאן הצד האיכותי והצד הכמותי. הכמותי זה כלל ישראל. האומה כולה. והאיכותי, אלה שעוסקים בלימוד תורה. אני ממשיל את זה תמיד לגחלת. עם ישראל הוא עבר כל כך מה שהוא עבר. ולומדי התורה הם הגחלת ששומרים על החום ועל האור. של המסורת, של היהדות, מדור דורים, הם הגרעין הקשה, אם נאמר, אני אבטא בלשון שלנו, הגרעין הקשה של עם ישראל, כל הדורות, מכל מי שלמד תורה, הוא היה הגרעין הקשה של עם ישראל, שמר על עם ישראל. עכשיו, מה צריך לעשות? שהגחלת הזאת תשפיע על כל האומה כולה. אז לעשות לה, אנחנו אומרים, נפנף. נפנף, יש ביטוי בכלכלה, למנף כתוב. למנף, שאתה לוקח דבר קטן, אתה ממנף אותו, אתה מגנן אותו. יהיה חינם, זה אותו, בדיוק אותו רעיון. כאן במחאה הלאומית הדבר הזה. צריך להבין, אלה שמקבלים את ההחלטות כאן במדינה, מדינאים למיניהם, מימין, משמאל, דתיים, חרדים, לא משנה. צריך להבין שלימוד התורה זה לא עניין פרטי בכלל. זה עניין לאומי בכלל. וזה שרוב העם עוסק בבניין המולדת ולא עסוק בלימוד התורה, אז זה לא אומר שאלה שלומדי התורה לא מזכים אותם. ודאי שהם מזכים אותם, גם בין שהוא דתי, בין שהוא לא דתי, זה לא משנה. איך אומרים, מדינת ישראל בלי יהדות, בלי תורה, זה כמו גוף בלי נשמה. ומי יפיח את היהדות? מי ייתן את הנשמה? אם לא לומדי התורה. זה מובן הרעיון. וגם כאן הרב אומר, צריך את הגרעין האיכותי, לטפח אותו, לחזק אותו, על מנת שמתוך זה הוא מזכה את הרבים שהם לא מגיעים למדרגה הזאת. יש להם תפקיד אחר בהיסטוריה, במציאות שאנחנו חיים בה, כל אחד בתפקיד שלו. אבל לא להפריד חס ושלום, הפרדה לא. לא להגיד, אתם לומדי תורה, אתם לחוד, אנחנו לחוד, זה לא כך. גם לומדי התורה צריכים להבין את הדבר שלימוד תורה שלהם מזכה את הרבים. זה לא עניין פרטי, התורה בכלל, היא ניתנה לכלל ישראל, לא ניתנה לפרט ישראל, לא למפלגה הזאת, לא לחרדים, ולא ללאומיים, ולא לאלה, ולא לאחר. מעמד הר סיני היה טוטלי, לעיני כל ישראל, כל עם ישראל היה שם מעמד הר סיני. בצורה כזאת, אפשר, אנחנו אומרים, לפתור את הבעיה, אם מבינים מה התפקיד, של הגרעין האיכותי הזה שלומד תורה, אז במילא אפשר להסתדר, לא רק זה, גם אפילו לעודד אותם, לחזק את לימוד התורה. ולומדי התורה צריכים להבין שהתרומה שלהם לעם ישראל היא מחויבת המציאות, היא לא יכולה להיות תורה פרטית, היא לא יכולה רק ללמוד בשביל עצמם, היא ללמוד בשביל כלל ישראל. סליחה שאני גלשתי קצת לאקטואליה בעניין הזה, אבל זה אותו רעיון של כמות ואיכות נמצא כאן.
לא, זה לא בהכרח סותר.
לא, בכלל לא, זה מה שהרב רוצה להגיד, זה בכלל לא סותר.
לא, גם
החבר'ה שרוצים ללמוד תורה,
למה זה סותר
נת שירות
או
צבא, תקופה
קצרה?
בעיניי בוודאי זה לא סותר. בוודאי שלא. דרך אגב, אני מוכרח לומר, כשהחליטו על אחרי הקמת המדינה למעמדם של בני הישיבות, אז היו דיונים בין ראשי הצבא ובין ראשי הישיבות לגבי באמת מה המעמדם של בני הישיבות. והרב ציודה, דרך אצל, הוא פרסם בעניין הזה דברים שהוא אמר באותו פורום, באותו מעמד, שאנחנו לא משתמטים מהצבא חס ושלום. אנחנו רק דוחים את השירות הצבאי עד מדרגה כזאת, כל אחד לפי מדרגתו, שיכול לתרום לצבא. יכול לתרום לצבא. ככה גם במכון מאיר דרך אגב. לא רק במכון מאיר. בהרבה ישיבות זה ככה. הבחור בא לכאן צעיר. הוא מתמלא, הוא מתחזק מבחינה אמונית, מבחינת יראת שמיים, מבחינת תורה. אחר כך שהוא מתגייס ליחידה שלו, הוא ממש מחזק אותם, תורם להם. היום הצבא זה לא רק טנקים ומטוסים, זה גם מורל. זה גם רוח, זה צריך להבין. אז מי יפיח את הרוח? אם לא אותם אידיאליסטים שהם מלאים באמונה, חדורים באמונה לעם ישראל, למדינת ישראל, לארץ ישראל, כל הדברים האלה. ודאי, ודאי. אז ודאי צריך ללכת לצבא. אבל מתי צריך ללכת לצבא? כשיש לך מה לתת לצבא. לתרום לצבא. לכן הסידור הזה של דחיית צבא, שהיה בראשיתו, ראשית כל העניין הזה, הוא דבר חשוב. הוא חשוב. וצריך באמת למצוא את הדרך איך גם למודעות של הציבור של לומדי התורה, שיבינו שהם צריכים לתרום למדינה. כן. יש להבדיל בין שני דברים, בין העניין הזה כמו שציינתי אותו, שכל אדם שלומד תורה צריך להבין שהוא גם צריך לתרום למדינה, הוא צריך להתגייס, או לתרום בצורה אחרת, זה לא משנה. או כאלה שיש להם אידיאולוגיה אנטי-ציונית, אנטי-מדינה נאמר. שהם לא הולכים לצבא, לא בגלל, בגלל שהם בכלל כל הצבא לא מקובל עליהם. נראה להם כמו צבא של עם זר או מדינה זרה. טוב, זה כבר דין אחר. אותם אלה שהם באידיאולוגיה לא הולכים לצבא, בגלל שזה מדינת ישראל, דברים כאלה, נתפלל שיחזרו בתשובה. וישנו את כל השקפת עולמם. שהיא השקפה, לפי עניות דתי, היא מוטעת ההשקפה הזאת. זו השקפה גלותית, היא לא שייכת לארץ ישראל. שרי הרב, זה מלאכה. מה שלא עושה השכל, עושה הזמן. של אנשים כאלה הזמן עושה. אני רואה את זה לא פעם ולא פעמיים. אנשים כאלה שקודם היו נגד המדינה, היום ברוך השם, הם מזדהים במדינה, חלק מהם משתתפים בממשלה במדינה, מהציבור החרדי. נושאים בעול, נושאים באחריות וכל זה. אז זה, יש כאן להבדיל בין שני הדברים האלה. טוב, בוא נחזור לעניין שאם כן, יש כאן עניין של איכות וכמות. אז אלה בעלי האיכות, הם מזכים את כלל העם. מכל מקום, עיקר חסד השם יתברך ניכר יותר במה שמשפיע על הרבים המוכנים לפי ערכם, אף על פי שאינם מוכנים במעלה גבוהה כל כך. מה שנקרא עמך ישראל. נכון, לא כל אחד הוא במדרגה גבוהה, אבל האיכותיים מזכים את האחרים. אבל חלקן של תלמידי חכמים, שהוא עין לא ראתה אלוקים זולתך, דבר זה אינו להנהגה הגלויה. תלמיד חכם אמיתי הוא צנוע, הוא ענב. עבודת האלוקים שלו היא לא בפרסיה. זה, איך אומרים, רחמנה לי בבית. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, הוא קשור לקדוש ברוך הוא בצורה כפי שהוא קשור, לא מה שאנחנו רואים לנגד העיניים. דבר זה אינו להנהגה הגלויה, כי אין עניין טובה זו, שפע של שכר חיצוני, כי היא משגה יתרה שמשיג המוכן ביותר. כן, המוכן ביותר הוא לא דווקא צועק בראש חוצות, הוא עובד את האלוקים בסתר, בינו ובין קונו, כן, זה לא עניין ציבורי. נמצא שכל, כמו הגאון מווילנה למשל, שהוא היה בעל השפעה עצומה, אבל הוא היה ספון בתוך, בתוך חדרו, רוב ימיו, ועסק בתורה ולמד תורה, והדבר הזה יקרין על כולם. נמצא שכל הטובות, זולת טובת ההשגה, עיקר ברבות הטובה רב הוא אוכליה. יש הטובה אחת, כל הטובות, ברכה, כמו שפרשת בחוקותיי, שלחתי לכם ברכה כזאת, פרורבו, היציאה, הרציתן תיבולה, כל הדבר, הברכות ממש בעולם הזה. כל הזה, כל הדברים האלה שייכים ל, לרבים. אבל ההשגה הרוחנית, הטובה הזאת שייכת ליחידים. עיקר ברכות הטובה רב ואוכליה. והנהגתו יתברך הולכת אחר הרבים. ומה הכישרון לבעליו? היינו הצדיקים הגדולים, שהם בעלי הטובה האמיתיים, שהם גרמו לכל זה בזכותם, ובזכותם, בזכותם את הרבים, כמו רבי שמעון בר יוחאי. כי אם ראות עיניו, ראות עיניו כמה השגה שלו, היינו ההשגה הגדולה שבזה אי אפשר שישתתף אחר. זה כמו שאהרון הכהן נכנס לקודש הקודשים. כשהוא נכנס לקודש הקודשים אין שם זר, רק הוא וקונו. כמו שכתוב, יהי לך לבדך ואין לזרים איתך. כך שצריך גם את המשמרות, גם את השיטה הזאת של האיכותיים, שהם מסמנים את השלוש משמרות הערב והלילה, שהם משפיעים בהנהגה, בעבודת האיכותית שלהם, וגם את העמך ישראל, שהם מזכים את הרבים, אותם יחידים, אותם בודדים, הם מזכים את הרבים. אולי זה גם מתאים בחסידות, בחסידות יש הרבה. הרבה, כמו החבדניקים, האחרים, זה אדם יחיד. איכותי מאוד, שהוא קוראים לו אדמור, אדוננו, הוא במצב כזה, אבל הוא מזכה את החסידים שלו. כן? אותו הדבר גם, גם בדור שלנו. בדור שלנו צריך לטפח, איך אומרים, נבחרת של תלמידי חכמים, שהם יזכו את כלל ישראל. הרב קוק זצ"ל, כשהוא הקים את ישיבת מרכז הרב, זו הייתה מטרה שלו. לרכז בתוך הישיבה את התלמידי חכמים היותר גדולים בעם ישראל, והם ישפיעו מטובה, מהשגתה, ממה שהם ישפיעו על כלל ישראל לעם ישראל. גם היום זה ככה, אותם ישיבות שקיימות, כל אחד לפי מדרגתה, שם בונים תלמידי חכמים, והם תלמידי חכמים בסופו של דבר הם משפיעים, מקרינים בין בגלוי, בין בנסתר, הם משפיעים, מזכים את כלל ישראל. אני מאחל לכם תלמידי חכמים יקרים, באתי למכון מאיר, תהיו מהבודדים האלה שמזכים את עם ישראל. יישר כוח.